גיטין, דף למדוו, תחילים בעזרת השם, שורה 11, מלמעלה, במילה והעדים. בני ציון היקרים, שכבר התחילו לראות עין בעין, איך הנבואות של נביאי השם הולכות ומתגשמות, ירושלים עומדת ליפול ביד נבוכדנצר, מלך בבל. עתידים לרדת לגלות. הנה, הבבלים כבר עשו מצור על העיר. מחפשים נחמה. והקדוש ברוך הוא, שמחבב אותנו, עם ישראל, מגלה את החביבות שהוא מחבב אותנו, לא רק בזמנים השמחים, אלא גם, ואולי במיוחד, בזמנים שבהם הוא מעניש אותנו, כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרקה. בתוך החושך, הקדוש ברוך הוא שולח נבואה על ידי הנביא ירמיהו, והוא נותן הוראה לעם ישראל, דווקא עכשיו, כשרואים שאין תקווה, רואים את הסוף, ייאוש, לא רואים שום קרן אור של תקווה, דווקא עכשיו, לכו, תקנו שדות, תוציאו את הכספים שיש לכם להשקעות, תלכו לקנות שדות. מה יש לקנות שדות אם עוד זמן מועט עתידים לרדת לגלות? כן, אומר הקדוש ברוך הוא. שדות בכסף יקנו. לכו תקנו שדות בכסף. אבל תדאגו שיהיו לכם הוכחות שהשדות האלה הם שלכם. כדי שכשתחזרו מהגלות, הנה הגיע זמן גאולתכם, עוד יבוא יום שאני יחזיר אתכם בחזרה לארץ ישראל, תוכלו לממש את השטרות האלה, ולשבת כל אחד בשדה שהוא רכש לעצמו, יהיו לו את ההוכחות, יהיה לו את השטר שהוא קנה את השדה. גם בתוך החושך, הקדוש ברוך הוא מאיר את האור של התקווה. תקנו שדות, כמו שהפסוק מסיים, שזה יהיה לסימן, כי אשיב את שבותם נאום השם. הפסוק אומר שיקנו שדות ויכתבו שטרות, וכתוב בספר וחתום, והעד עדים. שטר צריך להיות עם חתימות. זאת אומרת שכבר הנביא מגלה שעדים צריכים להיות חתומים על שטר. וכאן מגיעה התמיהה הגדולה במשנה. התקין רבן גמליאל הזקן תקנה. העדים חותמים על הגט. מה קרה? מפני תיקון העולם. צריכים חתימות על הגט. מפני תיקון העולם צריכים חתימות של עדים על השטר? דאורייתא הוא, רואים את זה בפסוק שנאמר בירמיהו, דכתיב וכתוב בספר וחתום. תכתבו על שטרות, על ספר, על שטר, את השדה שקניתם, שתהיה לכם הוכחה, והתורה אומרת, וחתום שצריכים חתימות. אמר רבא, מה ששנינו שרבן גמליאל הזקן תיקן, שהעדים חותמים על הגט רק מפני תיקון העולם, לא צריך את זה לפי דעת רבי מאיר, שהחתימות שעל גבי הגט זה חלק מהגט. שלפי דעתו בוודאי הפסוק כבר אומר שבשטר צריכים להיות חתימות. אלא החידוש של רבן גמליאל זה לפי שיטת רבי אלעזר בן שמוע, דאמר שהוא סובר שגט לא צריך שיהיו עליו חתימות מהתורה, כי עדי מסירה קרתי, מספיק שהעדים שמעידים שהם ראו איך מסרו את הגט, זה עיקר קריטת הגט, זה עיקר מה שמחשיב את הגט לגט קריטות, לספר קריטות, ואין צורך שיחתמו עדים על הגט. והמשנה אומרת שאפילו לפי דעתו, תיקן רבן גמליאל שהעדים חותמים על הגט, תקינו רבנן עדי חתימה מפני תיקון העולם. כי אם רק יהיו עדים שמעידים איך הגט נמסר אל האישה, יש חשש שזה לא יספיק. למה? דזמנין דמייטי סעדי. יכול לקרות דבר שמצוי אצל כל אחד כמעט, שיום אחד הקדוש ברוך הוא בוחר לקחת את נשמתו, וברגע שהם יעזבו את העולם הזה, כבר לא יהיה אפשר לקבל את ההוכחות שלהם. אינמי, דבר נוסף שצריכים את התקנה שיחתמו על הגט, זמני דאז למדינת הים. הקדוש ברוך הוא יאריך את ימיהם ושנותיהם בטוב, אבל הם ילכו למדינה אחרת. והבעל יטען שהוא לא גירש אותה, את האישה, והגט מזויף, והאישה לא תוכל להוכיח שהגט הזה כשר, כי היא לא תוכל להביא את עדי המסירה שהעידו שהגט הוא כשר. לכן תקנו שעדים יחתמו על הגט, ואז גם אם הם לא יהיו, יוכלו להביא לפחות אנשים שיעידו שזה החתימות שלהם. רב יוסף אמר, אפילו אם תאמר שהמשנה שלנו היא כדעת רבי מאיר שסובר שעדי החתימות הם עיקר קריטות הגט, אפילו תאמה לרבי מאיר, מהתורה צריכים עדים שיחתמו על הגט. אם כן תשאל, מה התקנה שתיקן רבן גמליאל שיחתמו? התשובה היא, מהתורה העדים לא היו צריכים לפרש את השמות בצורה מפורשת כשהם חתמו. וחכמים התקינו שיהיו העדים מפרשים את שמותיהם בגיטין מפני תיקון העולם. מה פירוש לפרש את שמותיהם? כדתניא, בהתחלה, בראשונה, היה כל עד כותב, אני פלוני, בלי לפרש את שמו. חתמתי עד, ולא היה אפשר לברר ולקיים את החתימות על ידי עדים שמכירים את הכתב. אלא אם כתב ידו יוצא ממקום אחר, אם ימצאו חתימות זהות לחתימות האלה בשטר אחר, שערערו על השטר הזה ואמרו שהוא מזויף, ואלה שחתמו קיימו את החתימות שלהם בבית דין, אז אתה משווה את החתימות, אתה רואה, כן, החתימות האלה זה כמו החתימות האלה, והרי כבר קיימנו את החתימות פעם אחת, ואנחנו יודעים שהחתימות האלה קשרות, אז אנחנו יודעים גם שהחתימות האלה קשרות, בלי שיהיה כתוב השם. עד אז, רק בצורה כזאת הגט היה כשר, ואם לאו, אם אין לך אפשרות לקיים את החתימות על פי שטר אחר, אז הגט פסול. אמר רבן גמליאל, תקנה גדולה התקינו חכמים, שיהיו העדים מפרשים את שמותיהם בצורה מפורשת, כשהם חותמים בגיטין מפני תיקון העולם, שעל ידי זה יוכלו להביא אנשים אחרים שמכירים את העדים האלה, שיעידו שזה החתימה שלהם. כשאנחנו יודעים מי העדים, יותר קל לנו למצוא אנשים שמכירים אותם. שואלת הגמרא, תקנו שיפרשו את השמות של העדים שחותמים, ובסימנה, אם סך הכל הוא עושה חתימה של סימן, בלי שהחתימה תהיה מפורשת את השם שלו, סתם עושה זה כזה קשקוש כזה. זה לא מספיק, והרי מצינו שהיו חכמים שעשו סימן במקום לכתוב את השם שלהם. הגמרא מביאה כל מיני דברים מעניינים. איך הייתה נראית החתימה של רב, שאנחנו לומדים מתורתו כל כך הרבה? צייר קברה, הוא היה מצייר צורה של דג. ואיך הייתה נראית החתימה של רבי חנינה? צייר חרוטה, הוא היה מצייר צורת ענף דקל. איך הייתה החתימה של רב חיסדה? הוא היה כותב רק את האות סמך מהשם שלו חיסדה. ורב הושעיה, איך הייתה נראית החתימה שלו? הוא היה כותב רק את האות עין מהשם של הושעיה. ואיך הייתה נראית החתימה של רבא בר רב הונה? הוא היה מצייר וילון, היינו תורן הספינה, מחותה. אתה רואה שלא חייבים לכתוב את השם של העד, אלא הוא יכול לעשות אפילו צורה. תרץ את הגמרא, סתם בני אדם תקנו שיכתבו את שמותיהם מפורש, אבל שעני רבנן, הדין שונה אצל החכמים, שהסימנים שלהם היו ידועים לרוב בני אדם, דבקיין סימניו, ובקלות גדולה אפשר להשוות בין החתימות. שואלת הגמרא, מעיקרא במה יפקינו? בהתחלה איך פרסמו את הסימנים? הרי לא יכלו לכתוב את זה בשטרות כל עוד הם לא היו מפורסמים. עונה הגמרא, בהתחלה החתימות שלהם התפרסמו בדיסקי, שהם חתמו את החתימות שלהם במכתבי שאלות ותשובות, ואז אנשים ראו את החתימות והתרגלו אליהם, או במכתבים של פריסת שלום, דרישת שלום, וכך התפרסמו החתימות שלהם, ואחרי שהחתימות שלהם כבר מפורסמים, אפשר להשתמש איתם גם בשטרות, אבל אלה שהחתימות שלהם לא מפורסמים, תקנו שיכתבו את השם שלהם, כדי שכשירצו לקיים את החתימה, לא יצטרכו להוציא מכל המסמכים שגנוזים בבית הדין, למצוא אולי פעם אחת קיימנו כזה כתב, וראינו שזה כתב כשר, שזה חתימה כשרה, אלא רואים את השם, שואלים אם יש מישהו שמכיר, והוא יבוא לומר אם זה באמת החתימה הנכונה, אם כך באמת הוא היה חותם. טוב, דיברנו עד עכשיו על התקנה שתיקן רבן גמליאל הזקן, שהעדים יהיו חותמים על הגט. כעת עוברים לתקנה אחרת, תקנה שככה מדברים עליה הרבה במרחבי השס, וכאן הגמרא מרחיבה בנושא ומפרטת בטוב טעם ודעת את התקנה הידועה של הלל הזקן, שתיקן פרוסבול וכולי. מה הסיפור של הפרוסבול? אז קודם כל, כמו שאנחנו יודעים, כל 7 שנים הקדוש ברוך הוא קבע שתהיה שנת שמיטה. השנה הזאת מפורסמת על פי המצוות שתלויות בארץ שקשורים לשנת השמיטה, שאסור לעשות עבודות בקרקע מסוימות, וצריך להפקיר את הפירות. ודבר נוסף שיש בשנת שמיטה, שזה יש גם שיודעים, אבל זה פחות מפורסם מן הסתם, המושג של שמיטת כספים, שבשנת השמיטה המלווים צריכים להפקיר את החובות שלהם, לוותר על החובות שהם תובעים, ולהפסיק לתבוע אותם, לוותר עליהם. והילל תיקן שטר פרוסבול, שהיום נהוג בכל תפוצות ישראל, שבשנת שמיטה הולכים וכותבים פרוסבול בבית הדין, כדי שאדם שיש לו חובות שחייבים לו, שנת השביעית לא תשמט את החובות האלה. הוא מוסר את כל החובות שלו לבית דין. התורה אומרת, אתה אל תדרוש את פיראון החוב. אבל ברגע שזה פיראון חוב שצריך לשלם לבית דין, שאדם על ידי הפרוסבול מוסר את השטרות, את החובות שלו לבית הדין, אז אפשר כן לגבות את החובות וכולי. מביא הגמרת נן הטעם, שנינו דבר כזה. אדם שכתב על החוב שלו פרוסבול, אינו משמט את חובו בשביעית, זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן, שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה. הם לא רצו שכשתגיע שנת השביעית, הם יפסידו את הממון שלהם. היה להם כסף שיכלו להלוות אותו, אבל הם רצו את הכסף הזה בשביל עוד כמה שנים. והם לא רצו לבזבז את זה, אמנם זה לא נקרא בזבוז, אמנם זה מצוות צדקה, אבל הם היו סבורים שטוב יהיה אם הכסף הזה יישאר לרשותם, והם לא רצו להלוות את זה, אלא אם כן הם ידעו שהם יוכלו לקבל את זה בפיראון החוב. והם עברו בזה שהם נמנעו מלהלוות על מה שכתוב בתורה, ישמר לך. התורה יודעת את דעת בני אדם, התורה מזהירה אותנו, פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל, בלי עול, לאמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, אני עכשיו אלווה כסף לאנשים, איך אני אתן להם את זה, ואם הם לא יחזירו לי? כשתגיע שנת השמיטה, הכל החובות ייבטלו, והוא לא יצטרכו להחזיר לי, וראה עיניך באחיך האביון. תהיה לאדם עין רעה באחיו האביון, ולא תיתן לו, וגומר. והתורה אומרת לא לעשות את זה. וזה ניסיון לא פשוט בכלל. אדם שומר כסף, בשביל ימים שיבואו, שהוא מכין את עצמו, שהוא יצטרך אז לסכומים גדולים של כסף. והוא לא כל כך בקלות משחרר את הכסף הזה לתת את זה. קשה לו מאוד לבטוח בקדוש ברוך הוא ביטחון חזק, שהקדוש ברוך הוא כבר ידאג לו לעתיד הטוב שלו. עמד הלל הזקן, כדי לעזור לעם ישראל לא לעבור על האיסור הזה, התקין פרוסבול, כדי שלא יעברו על האיסור, שאדם לא יאמר קרבה שנת השבע וראה אינו באחיו האביון, אלא שאנשים כן ילבו. תיקן פרוסבול, וזהו עיקרו וגופו של הפרוסבול. הוא מוסר את השטרות חוב שיש לו, שחברו חייב לו, לבית הדין. והוא כותב לבית הדין את הנוסח הזה. מוסרה אני לכם, פלוני ופלוני, כל הדיינים, שבמקום פלוני, את השטרות חוב, כדי שכל חוב שיש לי אצל פלוני, שהגוונו כל זמן שארצה, אפילו לאחר שנת השביעית, על ידי שהוא מוסר לבית דין את השטרות, שאנשים חייבים לו כסף, הבית דין נחשבים שהם אלה שטובעים את ההלוואה, ולא הוא המלווה, ולבית דין יש כוח לגבות אפילו מלווה שעבר עליו שנת השביעית, כמו שהגמרא תבאר בהמשך את המקור לזה. ואז הדיינים חותמים לשטר הפרוסבול למטה, או העדים שראו איך שהוא מוסר את השטרות שלו לבית דין, הם חותמים. שואלת הגמרא, ומי כמידי? איך יש דבר כזה? דמדאורייתא משמת שביעית. מהתורה, כשמגיעה שנת שביעית, החובות מתבטלים. והתקין הלל דלא משמת, והלל עוקר את דברי התורה ואומר שהשביעית לא תשמת. אמר אביי, התקנה של הלל הייתה רק בשביעית בזמן הזה, שהשביעית נוהגת מדרבנן, כמו שהגמרא תבאר. ואת זה הוא יכול לעקור. והלל סובר כמו רבי, ששמיטת כספים בזמן הזה אינה אלא מדרבנן. דתניא, רבי אומר, הפסוק כותב, וזה דבר השמיטה שמות, לשון כפולה של השמיטה. ומדברים כאן על עניין שמיטת כספים. למה צריך להזכיר גם את השמיטה השנייה? בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחד שמיטת קרקע, שצריך לשמט ולבטל את השדה שלו מעבדת הקרקע, ואחד שמיטת כספים שצריך לשמט את החובות. כדי להקיש את שתי השמיטות זה לזה וללמד. בזמן שאתה משמט קרקע, בזמן שהארץ הייתה בקדושתה, בזמן הבית, לפני חורבן בית שני, אתה משמט כספים, אז יש גם מהתורה מצוות שמיטת כספים. אבל בזמן רבי הקדוש, שכבר נחרב בית שני, ש... בטלה קדושת הארץ, ומהתורה היא אתה משמט קרקע, היא אתה משמט כספים. אף על פי ששמיטת כספים היא לא מצווה תלויה בארץ, אלא היא חובה על האדם עצמו, מצווה שהיא חובה על האדם לא תלויה בקדושת הארץ, התורה הקישה את שמיטת כספים לשמיטת קרקע, כדי ללמד ששמיטת כספים כן תלויה בשמיטת קרקע, שהיא מצווה תלויה בארץ, שתלויה בקדושת הארץ. ואם כן, סובר רבי, שמיטת כספים לא נוהגת אחרי חורבן בית שני. והלל הזקן הרי היה בזמן בית שני. ואז הארץ הייתה עדיין בקדושתה. אז אם כן, אם הלל סובר כמו רבי, אז בזמן הלל הוא לא היה יכול לכאורה לתקן פרוסבול, כי הרי בזמנו עדיין היה מצוות שמיטה מהתורה. זה היה לפני חורבן בית שני. סובר הבעיה, שהלל מסיבה אחרת אומר ששמיטה בזמן בית שני אינה אלא מדרבנן. למה? מכיוון שמהתורה שמיטה נוהגת רק בזמן שנוהג יובל. כל 7 שנים יש שנת שמיטה, כל 7 שמיטות בשנת ה-50 יש שנת יובל. ואביי, לפי דעתו, סובר הלל שרק בזמן שנוהג יובל, שמיטה היא מהתורה. ובזמן בית שני כבר לא היה נוהג מצוות של שנת יובל. לכן גם מצוות שמיטה לא הייתה נוהגת באותו זמן. אמצא שמהתורה לא הייתה נוהגת שמיטת כספים כבר בזמן בית שני, בזמן תקנתו של הלל הזקן. ממשיכה הגמרא, ותקינו רבנן, חכמים תקנו גם בזמן שמהתורה לא חייבים במצוות שמיטה, דתשמט, שתהי נוהגת מצוות שמיטה, זכר לשביעית שהייתה נוהגת מהתורה בזמן חיובה. תוספות כאן כותבים דבר מעניין. למה לא תקנו חכמים גם מצוות יובל, זכר למצוות יובל שהייתה נוהגת? תרצים תוספות, הרי כל 7 שנים לשנת שמיטה, שנה שלמה לא עושים עבודות בשדה. כל 7 שמיטות, אז יש, בפעם השביעית יש שנת שביעית, ואמורה להיות שנה אחר כך, בשנת ה-50, שנת יובל, שגם אז אסור לעשות מלאכות בקרקע. מה, שנתיים לא יעשו מלאכות בקרקע? זה גזירה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה, לכן לא תקנו יובל. כך כותבים כאן תוספות. בזמן שהיובל נוהג מהתורה, מבטיחה התורה, כי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מבטיח הקדוש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשתה את התבואה 3 השנים. יהיה מספיק. אבל חכמים לא רצו לתקן תקנה כזאת. כיוון ששביעית בזמן הלל הזקן היה רק מדרבנן, אז כשראה הלל שנמנעו העם מלהלוות זה את זה, עמד והתקין פרוסבול, נמצא שהוא לא עוקר דבר מהתורה, כי כל שמיטת כספים אינה אלא מדרבנן. שואלת הגמרא, ומאיקה מידי, וכי יש דבר כזה, דמדאורייתא לא משמת שביעית. בזמן הזה, מהתורה, החוב לא נפקע. כאן השאלה היא הפוכה. אז אתה בעצם אומר שבזמן הזה אין שביעית. אז אדם הלווה כסף לשני, כשמגיע שנת השביעית, השני עדיין חייב לו. אז בלי הפרוסבול, איך תקינו רבנן דתשמט? איך הם אומרים ללווה לא להחזיר את החוב שלו למלווה? הוא עובר על איסור לא תגזול. מתרצת הגמרא. אמר הבעיה, שב ואל תעשהו. בעצם אומרים ללווה, תשב, אל תעשה מעשה. אל תקיים את המצווה לפרוע את החוב. וזה ידוע. יש כוח ביד חכמים לבטל מצווה מהתורה, כשהם מבטלים את זה בצורה כזאת של שב ואל תעשה. הם לא אומרים לאדם, תעשה משהו שהתורה אוסרת. למה אומרים לאדם, התורה מצווה אותך לעשות משהו, אתה שב ואל תעשה. זה יש להם כוח. כמו שחכמים למשל מבטלים מצוות תקיעת שופר בראש השנה שחל להיות בשבת. שמהתורה יש מצווה לתקוע בשופר. אומרים חכמים, שב ואל תעשה. בגלל גזירה של חכמים, שמפורשת בכמה פעמים בש"ס, תקנו חכמים שבראש השנה שחל בשבת לא מקיימים מצווה שהתורה מצווה. יושבים ולא עושים, נמנעים מלתקוע בשופר, גם כאן, נמנעים מלקיים את המצווה של פריאת בעל חוב. עכשיו הרב המתרץ, תירוץ נוסף על השאלה שהגמרא שאלה, איך ייתכן שהלל הזקן תיקן פרוסבול? אם אנחנו אומרים שהתורה מצווה שהבעל חוב יוותר על החובות שחייבים לו, אז איך הלל תיקן פרוסבול? אז תירצנו תירוץ אחד, שזה מדובר בזמן שכל המצוות שביעית זה רק מדרבנן. כאן בא רב המתרץ תירוץ אחר. הוא אומר, בכוח בית דין להפקיר ממון בשביל גדר לחיזוק התורה, בשביל סייג. לכן כל תקנה בענייני ממון לא נחשבת עקירת דבר תורה. ולכן, אפילו לפי חכמים שלא מסכימים עם רבי, כי יש דעת חכמים ששביעית בזמן הזה היא מהתורה, בכל זאת, יש כוח ביד החכמים לומר, אנחנו מפקירים את הכסף של המלווה ומעמידים אותו ביד הלווה, והוא לא חייב להחזיר. מניין אנחנו יודעים את החידוש הגדול הזה, שבית דין יש להם כוח להפקיע ממון של אנשים? דאמר רבי יצחק, מניין שהפקר בית דין היה הפקר, שנאמר בספר עזרא, על אנשי כנסת הגדולה שהכריזו בערי יהודה וירושלים שכולם התקבצו בירושלים. נתנו הוראה, כל עם ישראל שביהודה וירושלים צריכים כולם להתכנס בירושלים. והם כנסו, מי שלא ישמע להוראה הזאת, והוא לא יבוא עד שלושת ימים, כל אשר לא יבוא לשלושת הימים, כעצת השרים והזקנים, יחורם כל רכושו, יחרימו את ממונו, והוא ייבדל מקהל הגולה. רואים שיש כוח ביד בית דין להחרים רכוש ולהפקיר אותו. זה מקור אחד. מקור נוסף, רבי אלעזר אמר, מאחה. פסוק אומר בספר יהושע, אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות וגומר. זאת אומרת, קבעו כשנכנסו לארץ ישראל, היכן נחלתו של כל אחד ואחד, יהושע בן נון ובנו של אהרון הכהן, אלעזר הכהן. הפסוק אומר, וראשי האבות. וכי מה העניין ראשים אצל אבות? בדרך כלל אומרים ראשי המתות. מה זה ראשי האבות? לומר לך, כאן היה לראשי המתות כוח כמו אבות, שמורישים את הירושה שלהם. כשאדם יש לו ירושה והוא רוצה לקבוע למי להשאיר את הירושה, מישהו יכול לומר לו, זה אסור לך לתת, לזה אסור לך, לזה מותר לך? ודאי שאף אחד לא יכול לקבוע לו, זה הנכסים שלו, הוא יחליט למי הוא מוריש אותם. אז מה האבות מורישים את בניהם כל מה שירצו? הוא יכול לקבוע שבין אחד הוא יקבל יותר ובין אחר יקבל פחות, והוא גם יכול להחליט לתת את הנכסים למישהו אחר. אף ראשים, אף בית דין, מנחילים העם כל מה שירצו. התורה נותנת להם כוח להפקיע ממון מאחד ולהעביר אותו אל השני. איבאי הלאום מסתפק את הגמרא. בסדר, אנחנו הבנו את התקנה של הפרוסבול, של הלל הזקן, איך היא תופסת והכל. עכשיו נשאלת השאלה, האם התקנה שלו הייתה לדורו או לדורות עולם? כי התקין הלל פרוסבול לדרי יהודה תקין, או דילמה לדרי אלמנה מתקין, לדורות עולם הוא תיקן. למה אין נפקא מינה? מה ההבדל? האם אפשר להושיב בית דין ולבטל את התקנה שלא יועיל פרוסבול, שלא יוכלו לא לשמת? כשיראו שאין צורך בתקנה, אם יראו שאנשים כן מוכנים להלוות, אפילו בלי פרוסבול, האם אפשר לבטולי? אם אמרת שהתקנה היא רק לדורו, לדרי של הלל ודתקין, אז אם כן אנחנו מבטלינן, יכולים לבטל. אלא אם אמרת שהתקנה שלו הייתה לדורי אלמא נמי תקין, לדורות עולם הוא תיקן שאפשר לעשות פרוסבול, הרי אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן הבית דין הזה גדול עמנו, יותר חכם מהראש בית דין שתיקן את התקנה, הוא גדול עמנו בחוכמה. וכן, שיש יותר חכמים באותו הדור שמקבלים את התקנה ואין חולקים עליה. זה הכוונה במניין. ואם כן, אי אפשר לבטל את התקנה הזאת. מהי? כי כמובן שבדור שלנו אין אף אחד בחוכמה כמו הלל הזקן. מכל מקום, השאלה היא, האם התקנה של הלל הייתה רק לדורו ואז אנחנו יכולים לבטל, או שהתקנה שלו הייתה גם לדורנו, ואז אין לנו כוח לבטל תקנה של הלל הזקן. תשמע, בוא תוכיח שהתקנה הייתה רק לדורו של הלל הזקן. דאמר שמואל, לא כתבינן פרוסבול, לא כותבים פרוסבול, אלא או אי בבית דינה דסורה, או בבית דין של רב בסורה, אי בבית דינה דנהרדה, או בבית דין של שמואל בנהרדה. הם היו בתי הדינים החשובים בדורם, ורק להם היה כוח להפקיע ממון מדין הפקר בית דין הפקר. אבל בתי דינים אחרים לא יכולים לכתוב פרוסבול, כי הם לא יכולים להפקיע את הממון של הלווה. והיא סלקה דעתך. אם יעלה בדעתך הלל לדרי אלמנה מתקין, ותיקן לדורות עולם, בשאר בית דין הנמי לכתבו. מכוח התקנה כבר אפשר להפקיע את הממון. אז לא צריך שזה סוג של בית דין, שהוא מצד הכוח של הבית דין יכול להפקיע ממון. מפקיעים את הממון מכוח התקנה כבר של הלל הזקן. ואם כן, כל בית דין יוכל לעשות את זה. דוחה הגמרא דילמה, שמה, כי תקין הלל לדרי אלמה, שהלל הזקן תיקן לדורות עולם. לכתוב פרוסבול, הוא רק בכזה בית דין, כגון בית דין עדידי, שדומה לבית דין שלו, שהיה בית דין חשוב. וכמו הבית דין של רבי עמי ורבי יסי, שהיה בית דין חשוב בזמן הגמרא, מתי שדיברו על השאלה הזאת בבית המדרש, דאלימי, יש להם כוח להפקוע ממונה, להפקיע ממון. אבל לכולי עלמא, שאר בתי הדינים, אין להם כוח להפקיע ממון של אחרים, ולהם אולי הלל מלכתחילה לא תיקן, שיוכלו לכתוב פרוסבול. נביאה הגמרא ראיה נוספת, שהלל, התקנה שלו הייתה רק לדורו. תשמע, דאמר שמואל, פרוסבולה, אותו פרוסבול, אול בנה דדיין היו, חוצפת הדיינים הוא. מה החוצפה הגדולה? מוציאים ממון מהלווה שלא כדין, כי הרי מדין תורה כבר החוב שלו נשמט בשנת שביעית, וזו תקנה לא ראויה. אי הישר חיל, אם יחזק כוחי, אבטליני, אני מבטל את התקנה של, של פרוסבול. ואם נאמר שהלל תיקן גם לדורות, איך שמואל אומר אבטליני? איך הוא אומר, אני הייתי מבטל את זה מעל לי כוח? והאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול אימנו בחוכמה ובמניין, ובית דין של שמואל ודאי לא היה גדול משל הלל. נוכל הגמרא אחי כאמר שמואל, אם הישר חיל יותר מהלל, אם היה הכוח שלי באמת, שהייתי בחוכמה ובמניין יותר מהלל הזקן, אז אבטליני, באמת הייתי מבטל, אבל מה אני אעשה שאני לא יכול? ורב נחמן אמר, התקנה של הלל הזקן הייתה תקנה ראויה. ולכן הוא אמר, הקיימיני, אני מצידי הייתי מקים כזה תקנה. שואלת הגמרא, מה צריך להקים אותו? הקיימיני, המקיים וקאי, התקנה כבר קיימת. מה צריך רב נחמן לקיים אותה? הגמרא אחי כאמר, אימה בי מילטה, אני יושיב בית דין ואני אתקן דבר ותוספת לתקנת הפרוסבול. דאף על גב דלא כתוב ככתוב דמי. אף על פי שלא כתבו פרוסבול, כאילו שכתבו. אפילו סתם מלווים שלא כתבו שטר פרוסבול, יחשב להם כאילו מסרו שטריהם לבית דין, וכאילו כתבו שטר פרוסבול. ואפילו אלה שלא כתבו פרוסבול, אני הייתי מתקן, שהשביעית לא תשמט את החוב שלהם. משמע מדברי רש"י, שבסוף אבל רב נחמן לא תיקן. היה ראוי לתקן. באמת, הראש חולק, הוא כותב שרב נחמה באמת תיקן, שאדם שלא כתב שטר פרוסבול, אם הוא אמר בפני הדיינים, אפילו בדיבור, בלי שטר, אמר בפני הדיינים, לשון הכתוב בפרוסבול, זה מועיל כאילו זה כתוב. אז התוספת שאוסיף, אוסיף רב נחמן לתקנת הפרוסבול של הלל הזקן. אמרנו ששמואל סובר שהפרוסבול אולבנה דדייני הוא, אלבון של הדיינים הוא. היא באה אלו, מסתפק את הגמרא, היי אולבנה. מה ששמואל אומר לשון של אולבנה, מה זה המשמעות? האם זה כמו שפירשנו, וכמו שהמסקנה של הגמרא, לשנת דחוצפה הוא, זה כמו חוצפת הדיינים כביכול שמוציאים המון של הלווה שלא כדין, או לשנת דניחותה הוא, או שזה הכוונה שלא עשו את התקנה של הפרוסבול, אלא להיות נחת ומנוחה לדיינים, שבערב שביעית לא יטריחו אותם על ידי שבאים כולם לגבות את החובות בערב שביעית, כדי שהשביעית לא תשמט להם את החובות. ולכן זה תקנה לא ראויה, ולכן אני אבטל אותה. מביאה הגמרא תשמה שאולבנה זה לשון חוצפה. דאמר אולה, חצופה קלה, עלובה קלה, שזינתה בתוך חופתה, בקרב חופתה. וזה רמז על דבר מאוד כואב שהיה בעם ישראל, שהיינו... קיבלנו את התורה מהקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, ובאותו הר סיני, באותו מדבר סיני, לבושתנו נעשה העגל. אבל אמר רב מרי ברדה בת שמואל, מה יקרה? תראה באיזה פסוק הקדוש ברוך הוא מרמז את המעשה שעשינו, מעשה כזה נורא. ובכל זאת תראה באיזה פסוק זה מרומז. עד שהמלך במסיבו, עד שהקדוש ברוך הוא בחופתו, נרדי, הריח הטוב של הנרד, של הבוסם, נתן ריחו, עזב את הריח הטוב שלו. אמר רבא, תראה איזה חביבות הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו. עדיין חביבות האוגבן. עדיין הפסוק נאמר בלשון חיבה. כי תראה מה עם ישראל עשו לקדוש ברוך הוא. כמו קלה מזנה בתוך חופתה. נמצאים בהר סיני, חטא העגל, לוקחים אלוהים אחרים. בכל זאת, איך הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו. הוא לא אומר, כמו שבן אדם אחר היה אומר, עד שהמלך בחופתו, הריח של עם ישראל הסריח. זה לא כתוב הסריח, אלא דכתיב נתן ריחו, הפסיק את ריחו, ולא כתיב הסריח. זאת אומרת, גם כשעם ישראל נמצאים במקום כל כך נמוך, 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 בכל זאת, הקדוש ברוך הוא עדיין מחבב אותנו, עדיין מחשיב אותנו. אז פתחנו את השיעור בחביבות שהקדוש ברוך הוא מחבב אותנו גם בגלות, שאומר, נכון, אתם הולכים לרדת לגלות, אבל אני מבטיח לכם, אתם תחזרו, תקנו קרקעות, תחתימו שטרות, כדי שתחזרו בעזרת השם, יהיה לכם את הקרקעות האלה, יהיה לכם שטרות, שהקרקע הזאת היא שלכם. וגם אנחנו, שכבר נמצאים בגלות כל כך הרבה שנים בינתיים, על כל פנים בזמן הקלטת השידור, עדיין בגלות, אנחנו גם כן מתחזקים עם ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם, והקדוש ברוך הוא מבטיח בדברי הנביאים, שהקדוש ברוך הוא עוד ישיב את שבותינו, ויקבץ אותנו, ויגאל אותנו, ויבנה לנו את בית המקדש, עם משיח בן דוד, שיבוא במהרה, אמן ועד כאן דף למדבר.